הנושא שנלמד אותו זה האמונה. כפי שאברהם אבינו האמין, הייתה לו אברהם אבינו אבי המאמינים, כמו שאומרים, כן? ואיך זה בא לידי ביטוי, האמונה של אברהם אבינו בעם ישראל בכל הדורות, כולל הדור שלנו, אנחנו חיים היום. אני רוצה לומר כמה מילים על אברהם אבינו ברשותכם. אברהם אבינו, כשחזל רוצים לציין את האישיות המיוחדת שבו, נאמר, בצורה תמציתית, נאמר בפרקי אבות, שהייתה לו עין טובה. עין טובה. מה זה עין טובה? עין טובה, אין הכוונה שהוא לא מרכיב משקפיים כמוני. אלא עין טובה, הכוונה היא שהוא רואה טוב. הוא רואה, מחפש טוב, רואה טוב, נושם טוב. זה אברהם אבינו. חסד נאמר, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. המידה שמאפיינת את אברהם אבינו, שהוא מנחיל אותה לדורו וגם לדורות שלנו ולעם ישראל במיוחד, זאת היא מידת החסד, העין הטובה שלו. כל דבר מחפש את הנקודה הטובה, הייתי קורא לזה את הרצון הטוב של האלוקים, שהוא נמצא בכל מקום, רק צריך לגלות אותו. זה עניינו של אברהם אבינו. והמאמר הזה שאנחנו נלמד אותו היום של הרב קוק זצ"ל, הוא נותן לנו להבין כיצד האמונה הזאת באמונה של לראות איך שהאלוקים עושה את הכל באמת לטובה. כמו שנאמר, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, איך הדבר הזה בא לידי ביטוי בתקופת התחייה שלנו, נקרא אורות התחייה. אנחנו, עם ישראל, קמים לתחייה, היינו 2,000 שנה בגלות, מבחינת עצמות יבשות, כמו שאומר הנביא יחזקאל, קמים לתחייה. אבל התחייה היא לא רק תחייה מבחינה פיזית, זאת אומרת, באים לארץ, עולים, מקימים מדינה, צבא, כמו שהיום אנחנו רואים, אלא גם תחייה רוחנית. דהיינו, אותה מציאות גלותית שהיינו בחושך, מבחינה אמונה, אז המציאות הזאת הולכת ומתבארת ומתבררת כאן בארץ ישראל. אנחנו עוברים ממידה שקוראים למידת היראה שהפיינה אותנו בחשקת הגלות, למידה שנקראת מידת האהבה. המידת האהבה, הוא מביא גואל לבני בני למען שמו, באהבה. מגן אברהם, מידת האהבה. אברהם אוהבי, אומר הנביא, על אברהם אבינו, הוא קורא לו אברהם אוהבי. זה היה עניינו של אברהם אבינו, וזה העניין שלנו בעצם. כשעם ישראל כאן מתחייה, מידת האהבה הולכת ומתגלה. בואו נראה את זה בתוך הכתובים. סעיף א', כן, אורות התחייה, סעיף א'. הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלוקות היא הכרת היחס האלוקי אל העולם הכללי ואל כל פרט ופרט מפרטיו, החומריים והרוחניים, יחס הנשמה, הצד הרוחני המחיה והממלא אור קיום והפרחה אל הגוף, אל הדבר הנדרש לחיים, לאורה ולהפרחה. לא, לא, אנחנו קוראים באורות. באורות, סליחה. אני מבקש סליחה, טעיתי. אנחנו לומדים מאורות, כן. בדרך כלל, בשיעור הזה, אנחנו לומדים מאורות. והסיבה למה אנחנו לומדים דווקא מאורות, בדרך כלל כי ספר אורות הוא מלמד אותנו את כל התהליך הזה של תחיית עם ישראל כציבור, ככלל, כן. הרב קוק זצ"ל היה האדריכל הרוחני של תחיית עם ישראל. כלומר, אם נאמר, אנחנו עסקנו באדריכליות מעשית להקים כאן מדינה, אז הוא האדריכל, המתכנן, כביכול, הרואה את כל המהלך הרוחני שמאפיין את התחייה של עם ישראל. לכן אנחנו לומדים את תורות. אבל נחזור, אם כן, יש לכם את הספרים? בדף ממחית, כן. נחזור עוד פעם על המשפט הראשון. הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלוקות היא הכרת היחס האלוקי אל העולם הכללי ואל כל פרט ופרט מפרטיו, החומריים והרוחניים, יחס הנשמה, הצד הרוחני המחיה והממלא אור קיום והפרחה אל הגוף, אל הדבר הנדרש לחיים, לאורה והפרחה. אני רוצה להסביר את העניין הזה של האלוקות בכלל, שאלה איך אתה מצייר לעצמך במוח, או בדמיון, כל אחד לפי מדרגתו. מה זה העניין של האלוקות? אנחנו יודעים שאת האלוקים עצמו אי אפשר לתפוס אותו. לעת מחשבה, תפיס הבא, נאמר על האלוקות עצמה. על המהות האלוקית, אנחנו לא יכולים לתפוס. זה דבר ששייך לאינסוף. את זה אי אפשר לתפוס. אבל מה כן אפשר לתפוס? את היחס של אלוקים אל העולם שאנחנו חיים בו, אלינו, אל כל אחד ואחד מאיתנו. אפשר לתפוס את זה במדרגות שונות ומשונות. ישנה מדרגה, נתחיל במדרגה הנמוכה, שאדם תופס את האלוקים כגורם אלים, גורם מעניש. אם עברת עבירה, כביכול האלוקים יחכה לך בפינה עם נבוט, ייתן לך מכה בראש. נו, נו, נו. לא צחוק. יש אנשים כאלה, יש תרבויות כאלה, שהן מדמיינות לה, מציירות עצמם את האלוקים, זה ששולט בעולם כמלך עריץ, מלך שהוא תקיף, מלך שצריך לפחד ממנו, צריך לירום ממנו. זה תפיסה במדרגה נמוכה. אבל התפיסות משתנות, יש מדרגות מדרגות, בהשגות, בתפיסות, בהבנות. הרם מדבר כאן על הבינה היותר שלמה, ולא סתם, אלא מתוקה. גם מתוקה. שלמה ומתוקה. איך להבין את האלוקים במדרגה היותר מתוקה, יותר נעימה, יותר נחמדה, של העניין האלוקי? שהוא אוהב אותנו. ולא רק אוהב אותנו, אלא אוהב את כולם. הוא טוב לכולם. טוב השם לכל, ברחמיו, על כל מעשיו. זה הבינה יותר שלמה, יותר מתוקה. נכון שילד קטן עושים לו נו נו נו. זה נכון. אבל כשאדם מתבגר, הוא יודע שלא צריך את הנו נו נו. הוא רוצה להיות טוב, גם בלי שמבטיחים לו שכר או מאיימים עליו בעונש. מתבגר, הוא מבין שהטוב כשלעצמו זה ערך. להיות טוב זה ללכת בדרך השם. אז למה לא? למה ללכת בדרך השם מתוך כאילו האלוקים שם ואני כאן ואני צריך כל הזמן לפחד ממנו? אז זאת היא הבינה יותר מתוקה, יותר עליונה. עליה מדבר כאן הרב. כשהבינה, היחס הזה, כשמבינים שהקדוש ברוך הוא, הוא בעצם מתייחס אלינו בסימפתיה, בחיוב, בטוב, כשאדם, הדבר הזה ממלא את ליבו של האדם, שהוא מכיר שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, אהבת עולם אהבתנו. מי זה אותנו? את מי אוהב? מי זה אותנו? גם אותי? אותך? מה אתה אומר? מי זה אותנו? כולם. הבוחר בעמו ישראל באהבה. הוא בוחר באהבה. הכוונה היא בוחר כל הזמן, כל רגע, כל נתון. ועמו, מי זה עמו ישראל? כולם, בלי יוצא מן הכלל. גם את מי שאתה לא מסמפת, אני בדקתי את זה. זה האמת, כי הוא גם הבן של הקדוש ברוך הוא. כולם היו בניו, כולנו בניו. בנים אתם להשם אלוקיכם, נכון או לא? בני בכורי ישראל, כולנו. כשאדם מבין את הדבר הזה, קולט את הדבר, יודע את הדבר הזה, שאלוקים הוא אבא שלנו, אבל לא סתם אבא, אבא שאוהב אותנו, אוהב אותנו באמת, וממלא את הלב שלו, בחיוב, בטוב, בטוב נאמר ככה. על זה מדבר כאן הרב. למה צריך להדגיש את זה? כי היו, יש מצבים, והיו מצבים, וגם אולי היו מצבים של הפרט, אולי גם של הכלל באיזה מידה, בעיקר כשהיינו בגלות, שאנשים ציירו לעצמם שהאלוקים מתגלה במידת הדין. זהו. זה מה שיש, דין. דין בעולם. וזה לא קל לחיות במידת הדין. וכל הזמן, איך אמר לי פעם אחר התלמידים, שאלתי אותו, הוא היה, זה נקרא, יש ביטוי כזה לשם, דתל"ש, שמעתם פעם דבר כזה? לשעבר. דתי לשעבר. זאת אומרת, הוא היה דתי, עזב את הדת, חזר אל הדת, דרך מכון מאיר. שאלתי אותו, תגיד, למה עזבת את הדת? אז הוא אומר, תראה, אני הכרתי את הדת דרך האוזן שלי. מה זאת אומרת דרך האוזן שלך? אבא שלי היה מעיר אותי בבוקר לתפילה, היה מושך לי באוזניים. חוויית ילדות. חוויית ילדות. יכול לקרוא דבר כזה? אז הוא אומר, הייתי תמיד, בשבילי הדת זה היה דין. אם לא תעשה את זה, תחטוף. יכול לקרוא דבר כזה? אז הילד הזה, או הנער הזה, שהוא גדל אחר כך יותר, אומר, מה זה בשבילי הדת? זה כפייה, זה בכוח, לפעמים גם באלימות לצערי הרב. אז ככה זה יצטער אצלו, כאילו כל העניין האלוקי הוא מידת הדין. אומר כאן הרב, לא שהיא לא קיימת מידת הדין, היא לא בטלה, חס ושלום. גם צריך את הנו-נו-נו הזה. אבל זה לא הדבר הדומיננטי. עולם חסד ייבנה. זה מה שגילה אברהם אבינו, עם העין הטובה שלו. שהוא גילה את האמונה, הוא חי בירי, באור כסדים. אור כסדים זה היה מקום אלים ביותר. שם מי שהיה, חס ושלום, לא הולך לפי נמרוד. נמרוד, למה קורא לו נמרוד? כי הכיר, מרד בבורא, הכיר בבורא ומרד בו. היו שורפים אותו, כמו אברהם אבינו. דרכו אותו לכבשן האש. שם אם היה מצפצף משהו אחר, זה היה חוטף סתירות, כל דבר לדבר. זה היה אברהם אבינו בילדותו, כן. אבל הוא, למרות שהוא עבר חיים, מסכת חיים מאוד קשה, במשפחתו, בחברה שהוא חי בה, מכיוון שהוא חתר אל האמת, וחיפש את האמת, הוא גילה שבעצם יש אדון לבירה, והאדון הזה לבירה הדולקת. לא סתם, כך אומר המדרש. הוא ראה בירה דולקת, ושאל אם יש אדון לבירה הזאת, או אין אדון לבירה הזאת. הוא ראה את הרוע ואת הרשע ואת כל הדברים האלה. הוא שאל, האם יש אדון לבירה הזאת? יש מנהל לבירה הזאת? הציץ אליו בעל הבירה. איך הוא הציץ אליו? מתוק או לא מתוק? מה אתם אומרים? מתוק. הוא ראה את החסד שבדין. הוא ראה את האור שבחושך, זה אברהם, זה עם ישראל בעצם. עם ישראל 2000 שנה היה בחושך, אבל לא איבד את האמונה שלו לרגע, כאומה, שבסך הכל אלוקים אוהב אותנו, למרות שאנחנו בעונש, גלות זה עונש, כן, ורוב אבונותינו גלינו מארצנו. הגדולה של עם ישראל, ועל זה צריך ללמד תמיד זכות על עם ישראל, שמאמינו במצבים הכי קשים, כאומה, ככלל. יכול להיות שפרט כזה או אחר, אולי מרוב צרות, מרוב צער, כל זה, איבד את האמונה. אבל כאומה, אנחנו לעולם לא איבדנו את האמונה שלנו. במצבים הכי, הקשים ביותר, האמנו באלוקים, שהוא מנהל העולם לטובה. לטובה, שהוא עושה את הכל לטובה. דרך אגב, בהלכה זה כתוב גם כן, העניין הזה שאדם, על כל דבר שקורה לו בחיים, יאמר, כל דוד רחמנה לטב אביב, או בפירוש עברית, כל מה שעושה אלוקים הוא עושה את זה לטובה. הכל לטובה. הביטוי הזה הכל לטובה. מתי האדם נבחן באמת? שלא טוב לו. שקורה לו דבר שהוא לא טוב לו. ומה הוא אומר? גם זו, גם זו לטובה. רבי עקיבא כזה. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. אומר רבי עקיבא, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, אתה צריך לאהוב את אלוקים. מה זאת אומרת לאהוב את אלוקים? להכיר שהוא אוהב אותך, לכן אתה אוהב אותו. וגם שהוא לא מאיר לך פנים, יש הסתר פנים, ואתה בדאון, מה שנקרא בלשון שלנו. ואתה בכל זאת, אומר, ריבונו של עולם, אני מאמין שהכל לטובה. הכל לטובה. יש ביטוי כזה בגמרא, מסכת חגיגה. מי שלא בהסתר פנים הוא לא יהודי. מי שלא עובר משבר ולא מרגיש את הסתר פנים, הכוונה שהוא לא רואה כביכול את ההשגחה האלוקית, יש לו בעיה. הוא אטום לב כזה. אדם רגיש יש לו עליות וירידות. אז אם יש לו ירידה, יש לו הסתר פנים, אני לא יודע, מישהו כאן היה לו פעם איזו ירידה קטנה או משהו כזה. היה מישהו כאן? לא היה לך. אז דווקא אז הוא נבחן הרי. בהסתר פנים הוא נבחן. איפה אברהם אבינו נבחן? במצבים הכי קשים הוא נבחן באמונתו. הרי אברהם אבינו, היו לו שתי בעיות בחיים. מה הבעיה אחת? לא היו לו ילדים. היה ערירי. זה לא נעים, זה לא סימפטי, נכון? ב', לא היה לו בית, לא היה לו מקום. הוא היה, איך אומרים? הומלס. סליחה שאני אומר מרחאות פה, היה לו אוהל, לא היה לו בית. אצל יעקב אבינו כתוב שהיה לו בית. אבל אברהם אבינו היה נד והולך עם, באוהלו, היה הולך ממקום למקום. אז שני הדברים הכי חשובים בחיים, מה זה? ילדים, משפחה, בית, ילדים, ובית, מקום לשים את הראש. עכשיו, אברהם אבינו, מה? עם שלם יוצא ועשך לגוי גדול, ככה נאמר. אבל אברהם כתוב ויאמין בשם ויחשבה לצדקה. מתי נאמר עליו? כשלא היה לו את הדבר הזה, לא כשיש לו. אז ויאמין בשם ויחשבה לצדקה, שהיה במצוקה כל כך גדולה. אז אברהם אבינו בא לידי ביטוי. למה? כי הוא האמין שאלוקים אוהב אותנו. ודרך אגב, הכלל הוא כזה, לפי האמונה שלך גם ההתנהגות שלך. זאת אומרת, אם אתה מאמין שהאלוקים באמת יש לו יחס סימפטי, חיובי, טוב אל בריאותיו, אתה מתנהג גם ככה, אותו דבר. כי אתה צריך ללכת בדרכיו, ואתה הולך בדרכיו. אבל אם חס ושלום, האדם מדמיין לעצמו, מצייר לעצמו, את האלוקים במידת הדין, שהוא מעניש על כל דבר, אז אתה גם מתנהג ככה. אומר, אם האלוקים כל הזמן מעניש, למה שאני לא יעניש? אם האלוקים נוהג כל הזמן במידת הדין, למה אני לא אלך במידת הדין? אז האמונה היא לא רק אמונה בלב, אלא זה בא לידי ביטוי במידות של האדם. גם אתה יכול להקיש מזה עליך ועל אחרים. לכן אומרים, מי שכועס, כאילו עובד עבודה זרה, אין לו אלוקים בליבו. כולנו לצערנו הרב נכשלים בדבר. באותו רגע שאתה כועס, יש לך בעיה עם מי, לא רק עם מי שאתה כועס אליו, אלא עם מי, עם ריבונו של עולם. כאילו מסתתר מעיניך, הטוב האלוקי, על מה אתה כועס? יצא לך מישהו לקרוס כאן פעם? מי כעס פעם כאן? פעם אחת?
הרבה.
תעשה תשובה. אני ממליץ לך המלצה טובה, זה יעזור לך בחיים אם אתה קצת כעסת פעם. איגרת הרמב"ן, לקרוא את איגרת הרמב"ן לבן שלו, והוא כותב באיגרת הזו, הרמב"ן שהוא אביהם של ישראל, הוא כותב שם במבוא בבן שלו, הוא כותב, אם תקרא את זה פעם אחת בשבוע, יעשה לך טוב כל השבוע. למה? כי שהוא שם מלמד, מצווה על הבן, צוואה של אב לבן. אומר לו את הדברים הכי חשובים בחיים. זה לא סתם שאבא נותן צוואה לבן שלו. אומר, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. דבר כל דבריך לכל אדם, בכל זמן, בנחת. בנחת דבר אליהם. בזה תנצל מן הכעס. בדבר הזה תנצל מן הכעס. ושם הוא מסביר, מפרט את כל הדברים הכדאי. וצריך להבין מה זאת אומרת בנחת. בנחת, אין הכוונה בנחת לדבר בשקט. אתה מתפוצץ, אבל אתה מדבר בשקט. אלא בנחת, לעשות נחת. לעשות נחת לשני. לפני שאתה מדבר, תחשוב. האם הדיבור שאתה מדבר יעשה טוב לשני? דבר. אם הדיבור הזה לא יגרום לו נחת לשני, אל תדבר. בזה תנצל מן הכעס. אם כל הרצון שלך, כל המחשבה שלך, רק ללכת בדרך הטוב, בדרך השם, שהוא רוצה להיטיב, אז במילא אתה רוצה לעשות לאחרים טוב, אז אתה מדבר אליהם, מדבר אליהם בנחת. זה עניין של האמונה. האמונה היא לא רק בלב. האמונה באה לידי ביטוי במעשים, בחיים. אנחנו מאמינים שבאמת טוב השם לכל ורחם לכל מעשיו. ולכן גם ההתייחסות שלנו אל בריאותיו, אל הסובב אותנו, אל משפחתנו, אל כל דבר, גם צריך להיות באותה גישה חיובית של העין הטובה של אברהם אבינו. שזה הייתה העין הטובה. אברהם אבינו חי בסביבה לא כל כך טובה. הוא חי הרי בשכנות לסדום ועמורה. ולמרות שהוא חי בשכנות לסדום ועמורה, היה יכול להתעלם מהם. לא, הוא מסנגר עליהם. כשנודע לו שהקדוש ברוך הוא רוצה את מידת הדין, זה המידה המיוחדת של אברהם, הוא יכול להפוך את מידת הדין למידת החסד. מעלה, לא כל אחד יכול לעשות דבר כזה. אז הוא מתווכח, כמו שנאמר בפרשה, מתווכח עם הקדוש, אולי יש שם 50, אולי יש 45, 40, אולי. בוא נחפש איזה נקודה חיובית. וזה אנחנו. אברהם אבינו זה אנחנו. מעשה אבות, סימן לבנים. ומה הפשט מעשה אבות, סימן לבנים? הכוונה היא שזה בגנים של העם ישראל. סימן, זאת אומרת, זה נכנס בתוכנו. זאת אומרת, הנשמה של העם היהודי היא נשמה טובה. ככלל ישראל, אני אומר. ככלל ישראל, בכל מצב, אנחנו עם הנשמה התורה, לא הבנו. לכולנו יש נשמה טובה. היא באה להעיר לעולם, להיטיב לעולם. וזה הסינגור הזה, העין הטובה, למד זכות על הבריאות, גם על אותם אלה שהם רחוקים מאוד. זה עינו של אברהם אבינו, וזה עינו של כל יהודי ויהודי. זאת היא העין הפנימית של כל אחד ואחד מאיתנו. וצריך לגלות את העין הפנימית הזאת. אז זה אומר כאן הרב בהמשך. היחס הזה, שהוא מתמלא בלב ונפש, הוא ממלא אותם אהבה יותר מהירה. מידת האהבה. יותר, הדור שלנו הוא דור שזקוק מאוד פנימית, מאוד מאוד למידת האהבה. דווקא בגלל שהמורכבות של הדור שלנו. צריך אהבה, צריך סבלנות בדור שלנו. בין אדם לרעהו, בין ציבור לציבור. ונעימות היגיון ושלווה יותר ממרירות והזדעזות. ונקשה עליי תלמידה השבוע במכון אורה, כן? דיברנו על העניין הזה של לראות טוב, מידת החסד, מידת... אז היא אומרת, ומה עם הגיהנום? מה עם הגיהנום? איפה הגיהנום נעלם? מסתבר שהיא שמעה כל מיני הרצאות כאלה, משהו כזה, ושמה הגיהנום חוגג. יכול לקרוא דבר כזה? מידת הדין, כן. אז אמרתי לה, בסדר. לא, אנחנו לא מבטלים את מידת הדין. אבל אנחנו מחפשים את החסד שבדין. אבל רק מידת הדין, חס ושלום, זה באמת גיהנום. הזכרתי בה. דווקא המידה הזאת של הדעת, להכיר שהאלוקים, לא רק שהוא מצוי, אלא גם אוהב, מתנו, היא מלאת אותנו בשלווה, הוא אומר, ביחס חיובי אל הבריאות. ההכרה התרבותית של ההשכלה היותר מתוקנת, הולכת היא לשכלל יפה יפה, הכרה מתוקה זאת, של דעת אלוקים, אבל דעת אלוקים, אותה שהוא אוהב אותנו, אוהב את בריאותיו, אוהב את הבריאות. זה, לזה אנחנו צועדים ואנחנו הולכים, גם מבחינת האמונה וההכרה וההבנה, לא רק אנחנו כעם ישראל, אלא האנושות כולה, בסופו של דבר תזכה לזה. עכשיו, איך מגיעים לזה? הוא אומר, בחיי היחיד, בחיי הפרט, מי שרוצה לראות את הטוב, מישהו מעוניין כאן לראות טוב, עין טובה של אברהם אבינו, ירים את היד, ברצינות. מישהו לא מעוניין בזה? הרב מדריך אותנו איך לראות את הטוב. בוא נראה. בחיי היחיד, קל הדבר לבוא לידי מידה הזאת של עין טובה. איך? על ידי הטבת המוסר המעשי והשכלי, ועל ידי העלאת אור הדעת בכלל. דהיינו, תהיה טוב, תחשוב טוב, תתנהג טוב, ומילא זה יאיר את נשמתך, תהיה לך עין טובה. אדם רואה מה שבלב שלו, אדם רואה מה שבמוח שלו. אם אתה, גם מבחינת ההשכלה, לומד דברים חיוביים, דברים טובים, וגם מבחינת ההתנהגות, המעשים, המידות, העולם שנגלה לנגד עיני נשמתך הוא עולם טוב. אתה רואה את העולם בעין טובה? כשהאופי האנושי מתייחס בסימפתיה אל הנשגב, אל הטוב המוחלט, בשכל ובחיים, מיד ההכרה הזאת הנשמתית של האלוקות מתאחזת בו יפה. כי נר השם נשמת אדם, נר, נר זה אור, כן? אדם, מה שנקרא בלשון נדלק, מואר, יותר נכון מואר. הוא מואר, הוא רואה טוב, הוא חושב טוב, הוא מדבר טוב, הוא רואה את הכל בעין טובה. זה באופן פשוט. וכל אדם יכול להגיע לזה. רק צריך לדעת, לרצות בזה קודם כל. אדם צריך לרצות בדבר הזה. ואפשר להגיע לזה. נקלטת בכל רעיונותיו ומתמזגת עם כל חושיו ורגשותיו לאדם. על הבוקר כשאדם קם, מה הוא אומר דבר ראשון? מודה אני. מה זה מודה? אומר הרב זצ"ל בעולת ראייה, הכרת הטוב. אתה מכיר? מודה מלשון תודה. מתי האדם אומר באמת תודה? שהוא מכיר בטובה. הוא מכיר במקור הטובה של האלוקים. זה נקרא כמה צד ימין. למה צד ימין? ימין זה חסד. הוא קם עם מחשבות טובות. ואם הוא קם צד שמאל, מידת הדין. אדם שיש לו מידת הדין, קשה לו לקום. לא קם. לכן צריך לקום על איזה צד? פותחים את העיניים, תודה, ישר כוח. על מה? שאני נושם? נשמה תאורה שנתת בי. מה זה העניין של הנשמה? אנחנו רואים שבכל החיים יודו חצלע. מי שחי, נושם, מודה, יודו חצלע, אתה חי. אדם שלא מכיר בטובה, בחסדי השם, בטוב שהשם, עושה לא רק איתו, אלא גם מסובב אותו. הוא כמו מת. לכן הרשעים קרויים מתים בחייהם. הם חיים פיזית, אבל הם כמו מתים מבחינה נפשית, מבחינה רוחנית. תחשוב טוב, תקום לתחייה. זה מה שהרב אומר, אתה רוצה לראות את הטוב, תהיה טוב. זה מדובר על הפרט. האורגן הקיבוצי, מה זה אורגן קיבוצי? החברה, האומה. האורגן הקיבוצי שלו יש פסיכולוגיה מיוחדת. דיינו לציבור, לחברה, צריך לדעת שיש פסיכולוגיה ציבורית. יש דבר כזה. עם, עמים שלמים, כל עם יש לו את הפסיכולוגיה שלו. יש על זה תורה שלמה בתורת הפסיכולוגיה, מה שנקרא פסיכולוגיה ציבורית. אז האורגן או הציבור שיש לו פסיכולוגיה מיוחדת, אם גם הוא יהיה בעומק עומקו נוטה לסימפתיה, כציבור כללי יש לו נטייה לסימפתיה מוסרית עליונה, ואהבת הטוב האצילי תהיה חקוקה יפה בעצם טבעה. דהיינו, אם הציבור יהיה לו באמת גישה חיובית, עין טובה, גומל חסד איש לרעהו, זאת היא המגמה הפנימית, לראות בטוב, בעין טובה, את כל החברה, את כל המציאות. אם יש כזה דבר כזה, על פי בחירתה, שהציבור בוחר בכך, על ידי חינוך, על ידי הדברים מהסוג הזה, או על כל פנים, על פי מורשת אבות שלה, כמו עם ישראל, זאת היא מורשת אבותינו. אז תתפלש יפה בקרב האומה גם כן ההכרה הזאת הנשמתית, שמה? שטוב השם לכל ורחמיו על כל מעשה. הרב כותב במקום אחר, אומר, זאת היא נשמת האומה. מה שמייחד את הנשמה של העם היהודי זה הנשמה הטובה הזאת. הרצון להיטיב, 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 להיטיב. איש לרעהו, להיטיב לא רק בתוכנו, בתוך עם ישראל, אלא גם לאומות העולם. כי מציון תצא תורה ודבר השם עם ירושלים. ירושלים אורו של עולם. מירושלים יוצא אור, זה טוב. יוצא האור לעולם. ויהיה הנועם של האהבה האלוקית עם יראת ורוממות מתוקה ומתוקנת, שרוי בכללות האומה ומיישר את כל דרכיה. אז זה לגבי, אומר, הפרט והציבור, באופן כללי. הוא לא מדבר כרגע דווקא על העם היהודי. אומר, באופן כללי, אם הציבור יש לו גישה של סימפתיה אל הטוב, הרצון להיטיב, זה דרכו של אברהם אבינו. לכן גם אברהם אבינו נקרא אברהם. למה קוראים לאברהם אבינו אברהם? אב המון גויים. זאת אומרת, לא רק שאברהם אבינו זכה וזיכה ומזכה את העולם כולו באמונה במציאות השם, אלא גם הוא מזכה את העולם כולו בלגלות מהי הרצון של אלוקים, מהי ההנהגה של אלוקים. לכן נאמר אצל אברהם אבינו שהוא בא לבאר שבע, כתוב, הייתה אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם כל עולם. בשם השם כל עולם. רש"י אומר במקום, מה זה האשל הזה? אשל זה מלשון אכילה, שתייה, לוויה, הכנסת אורחים. חז"ל אומרים, היה לו אוהל גדול, והיו נכנסים לשם האורחים, והיה מאכיל אותם. הוא לא רק אמר, יש אלוקים, אלא מה הוא אמר? בואו אליי הביתה. איש חסד, חסד לאברהם. הוא מכניס אליו הביתה, מאכיל אותם, וכשהם רוצים לצאת מהאוהל, אז הוא אומר, תודה, תודה, יישר כוח. הוא אומר, למי אתם אומרים תודה? לי? תגידו למי שצריך באמת להגיד תודה. למי? לא, לקדוש ברוך הוא. מתחילה, שואלים אותו, מי זה? בוא אני אסביר לכם. ויקרא שם בשם השם כל עולם. אז ראיתי בספרים כתוב, למה אומר כל עולם? באלף למד, כן? למה דווקא השם הזה? יכול לקרוא אלוקים, יכול לקרוא את שם ההוויה. יש הרבה שמות לקדוש ברוך הוא. אז חז"ל אומרים שהמילה כל היא מידת החסד. היא מבטאת את מידת החסד. זה אברהם אבינו. לא רק שהוא מודיע לבאי עולם, ריבונו של עולם, ישנו בעולם, יש אדון לכל, מנהיג את הכל, אלא גם שהמנהיג של הכל הוא רוצה טוב, הוא עושה חסד. קחו ראיה ממני, אני הולך בדרכי השם, ואני כל כולי חסד, כל כולי טוב. החסד שלו מתבטא בהרבה דברים, לא רק בדבר הזה כמובן. למשל, הוא מאמץ את לוט. לוט זה בן אחיו, ארן, הרי היה אחיו, הוא מת, ונשאר יתום בשם לוט, ואברהם אבינו מאמץ את לוט. וכידוע, לוט הוא לא היה כל כך איי-איי-איי. עד היום קוראים למישהו משתכר, אלכוהוליסט, שהוא שיקור כמו מי, כמו לוט, הצמידו עליו תואר לא מפוקפק, שיקור כלוט. כן? ובכל זאת אברהם מאמץ אותו. צריך לדעת. זה חסד. החוכמה היא, והטוב הוא, והחסד האמיתי זה לאמץ ילד מופרע. לא לאמץ ילד מתוק. זה החוכמה. זה החסד האמיתי. בלי חשבון. למרות כל הקושי, למרות הכל. זה עם ישראל. כל מה שיש באברהם אבינו זה עם ישראל. זה צריך לדעת. לעומת זה, הוא אומר כאן, הרב, יש עמים שהפסיכולוגיה הציבורית שלהם והאמונה שלהם היא מושתתת על דברים לגמרי אחרים. בואו נראה את זה בתוכו. אבל לפי מידת רחוקה של הפסיכולוגיה האורגנית, דיינו הקיבוצית, מהחיבה הפנימית אל הטוב המוחלט, יכולה להיות חברה קשה. יכולה להיות. אמנם בתורה ביטוי לזה זה אנשי סדום, שכל מי שעשה חסד, משפט. הפוך על הפוך. מי שעשה טוב בעיניהם זה היה רע. יש תופעה כזאת. הכל מתהפך. כמו שאומר הרמב״ם בחוד דעות, אומר שיש אנשים שהם צריכים לתקן את המידות. הוא קורא לזה חולי הנפש, הוא קורא להם. מה זה חולי הנפש? שהופכים רע לטוב וטוב לרע. הכל הפוך אצלם. מר למתוק, מתוק למר. יש מציאות כזאת. באופן פרטי יכול להיות דבר כזה. אז הוא אומר, כך גם בציבור. יכולה להיות חברה שהיא מושתתת על חוקים קשים מאוד בתוכה. אז אם ישנה חברה כזאת, והיא לא מושתתת על הטוב ועל החסד והרצון להיטיב, מה קורה לחברה כזאת? ומאיפה באה בכלל כל הגישה השלילית הזאת? בוא נראה את זה בתוכו. אבל לפי מידת רחוקה של הפסיכולוגיה האורגנית, מהחיבה הפנימית של הטוב המוחלט, כן לא יוכל היחס הנשמתי לחדור בקרבה ביחס האלוקי. הוא מוכרח קשר האלוקות להיות בקרבה קשר נוכרי. והאלוקים אצלה בחברה הזאת יצטייר, יהיה בה אל נחר ואל זר. ואל זר זה יקנה לו תכונות משונות וקורקטוריות. קורקטורה, אני אתן לדוגמה, משל, בעמים פרימיטיביים, רחוקים, עובדי עבודה זרה, הם לוקחים את, הם מציירים את האלוקות בכל מיני ציורים. למשל, באפריקה, בשבטים פרימיטיביים, האלוקים שלהם זה מסכת אימים. או במזרח הרחוק, הדרכון. הדרכון חוגג. מפחיד, רק לראות את התמונה הזאת עם האש שיוצאת לו מתוך הפה. הדבר הזה. איפה זה מצטער? מאיפה זה בא כל הדבר? אחר כך תראו את ההתנהגות של האנשים. איך מתנהגים איש של רעהו. וזה אכזריות לפעמים. מתנהגים אחד לשני. זאת אומרת, ההתנהגות של הציבור היא גם מלמדת על האמונה של הציבור הזה. אם הציבור הזה מאמין באלוקים אלים, אלוקים שהוא שורף, אלוקים שעמידת הדין, זה, אז גם זה ההתנהגות התרבותית של אותם עמים. דרך אגב, אני רוצה להגיד, לצערי הרב, אבל זאת עובדה. היום אנחנו עדים להתרוממות של האסלאם הקיצוני בעולם, באזור שלנו, כן. ותראו איזה אלימות. אני לא מדבר על יהודים. אני מדבר על בינה לבין עצמם, איזה אלימות. מאיפה זה בא הדבר הזה? מאיפה באה האלימות הזאת? יום יום שומעים על רצח ומשהו נורא והיום. זה לא מתחיל ממקרה. אלא זה, הדברים האלה מתחילים באמת מאמונה, או מתרבות שיונקת מאמונה, שחלק מהתרבות הזאת בא לידי ביטוי באלימות כזאת ואחרת. זה מה שהרב אומר כאן. בציבור, אם האמונה של אותו ציבור היא מציירת לעצמה, אם מציירת לעצמה את האלוקות בצורה כזאת, אז גרגה התנהגות היא כזאת. המעוותות את החיים הרבה יותר ממה שהן יכולות ליישר אותם. לעת אתה אומר כאן הרב, עוד לא באה תרבות למידה הזו להכין סימפתיה אלוקית של הטוב המוחלט בעומק הנשמה של האורגנים הקיבוציים. אנחנו חיים אחרי השואה. אנחנו דור של אחרי השואה, אפשר לומר. ואומר, שיא האכזריות, האכזריות קשה מאוד אפילו לתאר אותה, כן? זה בא באירופה. צריך לזכור את הדבר. אירופה התרבותית. אירופה שחשבו היא היבשת הכי... ומגרמניה. שם באה האכזריות. היא לא באה במקרה הדבר הזה. למה? נכון. למה? זאת היא התרבות. מי שמכיר את הקושי, את ה... מה שנקרא היקיות הזאת, הקושי הזה, איש לרעהו, הנוקשות, כן? אני לא מדבר על הנצרות כבר, אני מדבר על הנוקשות של אירופה, עם כל התרבות וכל המדע וכל הדבר, אבל בכל זאת התרבות הזאת היא כפייתית באיזה מקום. איש אל רעהו. אז ודאי, תרבות כזאת מולידה בסופו של דבר גם אכזריות כזאת גדולה. הרב כותב את זה עוד לפני השואה, את הדבר הזה. שהאנושות עדיין לא הגיעה לסימפתיה האלוקית, להכרה שהאלוקים אוהב. אלא עדיין האלוקים הוא מנוכר כביכול האדם. אותה דמיון, אותה אמונה של הנצרות, שאומרת שהאלוקים שם ואתה כאן. אצלנו... אחד הוא אלוקנו בשמיים, איפה עוד? בארץ.
בכל מקום.
בכל מקום. ומה אלוקים רוצה? רוצה טוב בכל מקום. כשאמרנו טוב השם לכל. אז לכן תרבות כזאת ודת כזאת מולידה גם את האכזריות הזאת. ועל כן, כן בבקשה. הוא מביא את זה לעומת... הוא מביא את זה לעומת זה. הוא אומר, נכון, האלוקים הוא אדון הכל, הוא ברא את כל העולם. גם מה שלא מוצא חן בעינינו. כן. גם מה שלא מוצא חן בעינינו. אבל מה שהוא רוצה להגיד, נכון, מצד ה... לא, הוא לא עצמאי, אני רוצה להסביר. האלוקים טוב לכל תמיד, בכל רגע נתון. אין אתר פנוי מהרצון הטוב האלוקי. אין זמן פנוי, בכל. הבעיה היא לא מבחינת האלוקות, אלא מבחינתנו כבני אדם. שאלה איך אתה מצייר לעצמך, איך אתה מדמה לעצמך. איך, מה בשבילך המושג אלוקים? וההתנהגות שלנו, זה מה שהרב רוצה ללמד, היא פרי ההתייחסות שלנו לאלוקים. לכן אומר, הבינה יותר מתוקה, יותר עליונה של אלוקים, זה להכיר שאלוקים אוהב אותנו, ואז אתה בעצמך, זה אברהם אבינו, אברהם אוהבי. אבל באותה נשימה, הרב מסביר, יש אנשים שזה לא כך. שאצלהם העניין האלוקי הוא נראה כגורם קשה מאוד, אלים מאוד, מעניש מאוד. ועל דין מאוד. והתוצאה היא, כמו שראינו, בשואה, בכל המקומות האחרים, כן, שמוצאים כאן. הרב בא ללמד אותנו, רבותה, אם רואים תופעה של רשעות או רוע, או כל הדברים האלה, זה לא סתם ככה. זה מתחיל מהאדם, זה לא מתחיל מאלוקים חס ושלום. כן, מעשיך יקרבוך, ירחקוך, לא רק באופן פרטי, אלא גם באופן ציבורי. התפקיד של עם ישראל, התפקיד הקוסמופוליטי, ההיסטורי, להביא אור לכל העולם, גם לגרמני. אבל עד אז, עד אחרית הימים, אז הרב נותן לנו להבין מאיפה בא כל הרוע הזה. מאיפה הוא בא? מאיתנו. מאיתנו. זה מובן. גם, כמו ברמת הפרט, ככה גם ברמה הציבורית. זה לא מאבד כאו זה את האמונה באלוקים הטוב, שהוא טוב באמת לכל. אבל השאלה איך אנחנו קולטים את הרצון האלוקי. איזה רצון יש לו? זה מובן. כן. זה נושא לשיעור בפני עצמו. אני אומר, הנושא של השואה, אנחנו, יש דברים שאפשר להבין אותם, יש דברים שאי אפשר להבין אותם. בכל דבר, גם בשואה. קשה לנו. אנחנו עדיין בצל של השואה, נאמר, להבין את הדבר הזה. אבל כבר היום, בפרספקטיבה קצת יותר רחבה, כשאנחנו מתבוננים בשואה, כחוליה בשרשרת הדורות, לא כחוליה נפרדת, אלא עם ישראל הוא כמו שרשרת ארוכה מראשית ועד אחרית, כל דור ודור עובר את מה שהוא עובר. והייתי אומר, השואה מבחינתנו היא החוליה הכי הכי קשה בשרשרת הדורות, מה שאנחנו מכירים, נקווה שלא יהיה מין דבר כזה. אבל היא חוליה בשרשרת, היא לא החוליה נפרדת, הרי באה חוליה אחריה, והייתה חוליה לפניה. חוליות, נאמר. החוליה שאחרי השואה היא הקמת מדינת ישראל. ואי אפשר להפריד ביניהם. אתה לא יכול להגיד, זה לחוד וזה לחוד. הייתי אומר, משיא החושך התחיל האור. משיא, יש ביטוי כזה, ירידה לצורך
עלייה.
עלייה. שיא הירידה של עם ישראל הייתה השואה. מכל הבחינות. בשיא הירידה התחילה עלייה. כמו שידידיה אומר, מבירה עמיקתא לאיגרא רמא. עוד לא הגענו לאיגרא רמא, אנחנו בדרך לאיגרא רמא. לא רק מהבחינה הזאת אפשר להבין את הדבר. קשה לנו להבין למה כל כך רוע וקושי וסבל, כל מה שעברנו. אבל העובדה היא עובדה, אי אפשר להכחיש את העובדה. והעובדה היא חלק ממהלך היסטורי ארוך. אחרת, אנחנו יכולים להיכנס לייאוש טוטלי, חס ושלום. אנחנו מאמינים שהכל מאלוקים. גם מה שלא נראה בעינינו כדבר טוב, תמון באיזשהו מקום גרעין של חשד בתוכו, דבר טוב בתוכו. לא תמיד אתה מגלה אותו, גם ברמה הפרטית, אבל גם ברמה הלאומית. אבל זה יסוד, זה אברהם אבינו. אברהם, אני אגיד לך, אנחנו הילדים שלו. שהוא, כשזרקו אותו גם לאש, גם אז הוא אמר, ריבונו של עולם, אתה כאן, אתה גם כאן. או כמו רבי עקיבא, שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, מה הוא אומר? אתה כאן, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. והקריאה הזאת היא לא קריאה של אדם בודד, זה קריאה שלנו, של עם ישראל. זה מובן קצת. קשה להבין, קשה להבין. אבל צריך להבין שגם בשיא הדברים הלא טובים, תמון גרעין חיובי. לא תמיד כאמור מגלים, אבל בכל זאת, השואה הולידה את המדינה שלנו. אנחנו מדברים דור השואה והתקומה בנשימה אחת. בדור שלנו אנחנו רואים את זה. בדור של השואה לא היינו אומרים את זה, כי לא ראינו את זה. אבל היום אנחנו רואים את זה בחוש, ברוך השם. בכל זאת, אומר כאן הרב, על כן איננו רואים בהם עדיין באומות העולם סימני רשע ועריצות, ומהות המוסר הולכת ומתמסמסת ונעזבת מן הלב הכללי של הקיבוצים, וכאמור, הרב כתב את זה עוד לפני השואה. הוא אומר, רואים את זה בחוש, את העריצות ואת הרשע ואת הרוע. אבל, מה אבל? אבל מורשת פליטה יש לה לאנושיות בכנסת ישראל, שהסימפתיה האלוקית נמצאת בחוגה הפנימי. ברוך השם, באנושות יש עם ישראל. עם ישראל הוא הניצוץ בתוך הגחלת, שממנו בסופו של דבר תתפשט הלהבה או האמונה הגדולה הזאת שהאלוקים באמת מסמפת את העולם, רוצה בטובתנו, אוהב אותנו, לא רק אותנו, אהבת עולם אנחנו אומרים, אהבתנו, אבל גם אוהב את הבריות. אנחנו אשרינו מטוב חלקנו שאנחנו הולכים, אנחנו קודם כל צאצאים של אברהם אבינו. כל מה שבאברהם אבינו יש, כמו שאמרנו, בגנים שלנו, בתוך הנשמה של העם היהודי. וכמה שאנחנו קמים יותר ויותר לתחייה, הדברים האלה הולכים יותר ויותר מתגלים, אותה מגמה חיובית, אותה עין טובה, אותה נשמה טובה שהולכת ומתגדלת, ובסופו של דבר תאיר לעולם כולו, ומתוך כך נזכה לגאולה שלמה, ישועה שלמה ולנחמה שלמה במהרה בימינו, אמן.